עכשיו איתכם שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
כבוד מרן, סיפור שקראתי השבת, שנדע, זה חשוב מאוד לתקופתנו, שנדע איפה אנחנו נמצאים, באיזה עולם. מעשה ביהודי אחד שבא אצל שליח חב"ד בבנקוק, וסיפר לו מעשה שהיה איתו. אמר לו, אני הייתי בטרמפים בניו זילנד, זה סוף העולם, אבל שמאלה באמת, סוף העולם, אחרי אוסטרליה. היה בטיולים, עולה ממסעית לאוטו, יום אחד במסעית, לוקחת אותו טרמפ, ואיש, הנהג של המסעית, מגלה פתאום שהאיש הזה, הטרמפיסט שלו, יהודי. אומר לו, אתה יהודי? מישראל? אתה צריך לבוא אליי, אני מאוד מבקר, מתחנן לך שתבוא אליי לבית, אני רוצה להריח אותך. אמר לו, טוב, בסדר, למה לא? הלך איתו, נתן לו איזה בית מאחורי הבית שלו, אמר לו, זה הבית שלך, אתה יכול להישאר כמה שאתה רוצה. אחר כך, אמר לו, בערב אנחנו רוצים שתבוא לארוחה, דפק אצלו בערב, הוא נכנס לאולם, לסלון, רואה שולחן ענק, 30 איש מסביב לשולחן, כולם רק ראו אותו, קמו לפניו, אורח מישראל, יהודי, אורח מישראל, עושים לו כבוד מלכים. הוא באמת התרגש מאוד, תודה רבה, תודה רבה, אכל משהו, אחר כך אומרים לו, כבוד האורח מישראל, אנחנו רוצים שתגיד לנו איזה משהו מהתנך. מסכן, הקיבוצניק הזה, איזה תנך, איזה כלום, מחיים שלו, לא יודע כלום, שום דבר הוא לא ידע. אמר להם, לא, לא, אני לא, לא רוצה, לא, 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 בסדר, תודה רבה שקיבלתם אותך. לא, לא עוזבים אותך, אתה חייב להגיד לנו משהו מהתנך. לא, אני לא יכול, אתם יודעים, ועשו שהוא ראה שהוא לא יצחו להתפטר מהם, אמר להם, תראו, בישראל אתם חושבים שכולם יודעים תנך? יש כאלה יותר, יש כאלה פחות, אני מאלה שפחות. אמרו לו, לא, אתה סתם, זה, אתה חייב להגיד לנו משהו מהתנך. הוא כבר ראה שכבר לא נעים, פתאום נזכר שזה חבר שלו נתן לו סגולה, איזה ספר תהילים בתרמין שלו. הלך היטל מהר בתוך התרמין שלו, מצא את התהילים. פתח איפה שנפתח, יצא לו מזמור 91. צדיק א', יושב בסתר עליון, יוצא שדת לו נענו. התחיל להקריא להם אותו. עכשיו, מסכן עם העברית של הזה, והעברית הלשון הקודש, כתוב בתהילים, היה לו מאוד קשה לתרגם את זה. שבר את השיניים משך חצי שעה עד שהוא הצליח לבאר להם אותו, והם היו דרוכים. ככה, כולם ככה במראת כבוד שומעים. רק הוא התחיל להגיד להם את זה, בעלת הבית שם פרצה בבחיות, התחילה לבכות, לבכות, לבכות. מה יש לה? למה בוכה? אמרה לי, רבותיי, אם אני לא הייתי מספר לכם תחילת הסיפור אתמול, הייתם אומרים שאני סתם מדמיינת. אבל הסיפור האמיתי, אני סיפרתי לכם אתמול, מה קרה? אבא שלה חלה, והוא זקן, והרופאים אומרים, קשה לנתח אותו. רק ניתוח יציל אותו, אבל ניתוח יכול גם כן להרוג אותו. לכן לא יודעים לעשות שהמשפחה תחליט. ולא יודעים מה לעשות, היא אומרת, לילה לפני כן היא חולמת, שמגיע אליה המלאך, ומראה לה מזמור צדיק א' בתהילים, ואומר לה, אל תדאגי, יהיה בסדר. ועכשיו פתאום רואים, היורי אורח מישראל זה מלאך. והוא מראה לה את המזמור 91, קורא לה מזמור, זה ברור, זה החלום. אז הנה המלאך מזה, עכשיו גמרנו, הם הבינו שזה, עכשיו הולכים ישר כולנו בית חולים כדי לעשות לו מזמור צדיק הלב ויקום. הוא מסכן, התרגש, אמר, טוב, בסדר, הלכו שיירה של מכוניות עד לבית חולים, ואז הוא הקריא את המזמור שמה, ואחר כך מיד ברח משמה. ברח. למה? פחד שהוא יעשה את הניתוח וימות, ישימו אותו. ברח משמה, חזה, עכשיו הוא הגיע לבנקוק ובא לשליח, אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה ממך דבר אחד, זה הסיפור, אני ברחתי. עכשיו אני רוצה שתלמד אותי משהו מהתנך, שפעם אחרת יקרה לי עוד פעם דבר כזה, שאני לא אתבייש. מוריי ורבותיי, תראו עד כמה, כמה תובנות אפשר ללמוד מהסיפור הזה. כמה תובנות. אנחנו רואים שאומות העולם הכי קרובות, הכי רחוקות, כמה מעריכים ומצפים מעם ישראל שיהיה אור לגויים. הם מאמינים בנו, מכבדים אפילו אחד שלא יודע כלום, מכבדים אותו, יודעים. כמה צריכים אנחנו להבין שעם ישראל, שאם אומות העולם צמאים לזה, עם ישראל ודאי צמא לזה. הקנאות שלנו צריכה להיות להרבות אור, להביא להם אור. בפרט בתקופה שלנו עכשיו, שאנחנו מאותגרים עוד פעם, כדי לחזק את הקדוש ברוך הוא שולח לנו אנשים שאתגרו אותנו עם כל מיני דברים שמעוררים אותנו. ההתעוררות הכי טובה צריכה להיות. לחזק, להוסיף אור ותורה, ואנחנו, יש לנו ברוך השם מי ללמוד. מרן הראשון לציון שמחטט רגליו, רבותיי, אני שהשבוע פגשתי את חתנו רבי ברוך, אמרתי לו, ריבונו של עולם, איך הרב מצליח בתוך כל כך הרבה תרדות שיש לו, כל כלל ישראל מונח עליו, איך הוא מצליח בן פורת יוסף בלי עין הרע כל שנה, ספר אחרי ספר, ציני הר הברזל כשרות, ראשו של זה, בצד עיקרו של זה, שני ספרים עכשיו, בני עין הרע בן פורת יוסף. הספר הזה, נודע לי שחולק, ספר ילקוט יוסף על ארבעת העניות, חולק בכנס הרבנים בנהריה. כל הרבנים חטפו אותו והתחילו להתפלפל על הדברים שכתובים בו. יש עוד את הספר הזה מעתיקי השמועה, כללי הקימלי, כללי שולחן ערוך, ריבונו של עולם, מתי כבוד הרב יש לו? אין זאת אלא התקיים בו מה שאומר האור החיים הקדוש, בני יששכר, יש שכר, אדם שעמל בתורה, שמחק את עצמו בשביל התורה, שום דבר לא, אנחנו לא שמענו עליו, עד שנייה ראשון לציון לא שמענו עליו, הוא רק ילקוט יוסף, כל שנה ילקוט יוסף אחד, הקדוש ברוך הוא נתן לו את המלכות, ממשלה וחיקור דין, להוסיף להרבות פערים לתורה, היא רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לו עוד, עוז והדר, להוסיף באורך ימים ושנות חיים טובים, בריאות איתנה ונהורה מעליה, לזכות עם ישראל, ונזכה בקרוב לביאת גואל צדק, אמן ואמן.
חזק וברוך לרב הגדול, מור דיינה, דנחית לעומקה דדינה, הגאון הרב ברדוגו, השם ישמרו ובחיו, נין ונכד למלאך רפאל, משפחה של חכמים וגדולים. כמה מרן היה שתעשע איתו בפסקי דינים. היה מביא לו, פסקתי ככה, פסקתי ככה, והיה מדבר עם הרב, היה לו קשר זכה, שמש את הרב. גדול שמרושע אותו מלימודה, אחד מחשבי הדיינים שלנו, שעוד יעלה מעלה מעלה. מעלו את התורה ויסיך עוד, יושב על מידין, וכוון, אז קש מעטיתה, ליבד הרחיתה, לדיר תורה ולהדירה.
אמן.
השיעור יהיה מוקדש לעינו נשמת המנוח לעודף צדקה וחסד, אברהם ניסים גינדי בן אסתר. לעינו נשמת הסבא, חם אברהם פטל, בעל ספר ויומר אברהם, רב אברהם משה בן רחל הלוי. הוא חשב תנחם בגן עדן.
רבי יהושע בן אסתר, זה רבי יהושע ברדוגו,
שהיה סבא שלי. רבי יהושע בן אסתר. כידוע, השנה חל י"ז בתמוז בשבת, והצום ידחה למחר. תשעה באב, ט' באב, חל בשבת, אנחנו צמים השנה בי' באב. יש לחקור חקירה עם שישה נפקא מינה להלכה. הדגשתי כמה פעמים, חקירה בלי נפקא מינה זה סתם פלפול סרק. צריך שתמיד יהיה נפקא מינה. יש לחקור. האם הפירוש הוא שחכמים עקרו את הצום בשבת, י"ז בתמוז, ועכשיו נקבע בשנה כזו הצום בי"ח בתמוז. עקרו את הצום בט' באב, וקבעו את הצום לי"ד באב. אז זה כאילו משהו חדש, עכשיו צום של י"ד באב, צום של י"ח בתמוז. אבל שנאמר, זה תשלומים. דומה לזה, אדם שלא התפלל שחרית. היה לו חום, ישן, נרדם, כותב המגן אברהם בסימן כ"ח, אונס שינה שמי אונס. אדם שנרדם ולא התעורר, לא שעירו אותו והוא שם פס והמשיך לישון, אלא לא התעורר, ישן חזק ישן, אולי לקח כדור שינה, קם, כבר עבר חצות ועבר שש שעות. אפשר לפעל עמידה עד חצות. פחות השחר, פחות התורה, כל היום. אבל עמידה עד חצות, עבר חצות. אבל הוא היה אנוס, הוא נרדם. עושה מנחה, שתיים. לא התפלל מנחה, היה תרוד, כל מיני דברים, עושה ערבית, שתיים. כמובן, כשזה אונס. אם לא היה אנוס, היה במזיד, אם יעשה ערבית שתיים, עוונו כפליים. אסור. זה ברכה לבטלה. אלא כשזה אונס. אונס שינה, כמו שאמרתי, שמי אונס. יש תשלומים. מנחה פעמיים, ערבית פעמיים. אפילו לא התפללתי, אדם לא התפלל, מנחה וערבית, שתיהם לא התפלל. שחרית הוא נזכר, אתמול לא התפללתי, לא מנחה ולא ערבית. לכאורה עבר כבר מנחה, אפילו אחי, יש תשלומים, גם אחרי שתי תפילות. יש תשלומים, רק יעשה תנאי של נדבר. אותו דבר, גם פה אצלנו. הצום חל בשבת. לא יכולים לצום בשבת, אסור, יש לנו עלק שבת, דאורייתא, דעת הרשב"א בתשובה. מפרישים שלא מן המוקף בשבת, בגלל שהעונג שבת דאורייתא. תרגום מנתן בן עזואל, מתרגם, לעשות את השבת, למעבד תפנוקה בשבת. זאת אומרת, זה דאורייתא. דעת הרמב״ם יש עיקולי פישורים מדעת הרמב״ם, אבל אם נגיד שעונג שבת דאורייתא, איך אפשר אדם יצום דבר דרבנן 17 בתמוז וידחה דבר דאורייתא? לכן אנחנו דוחים את זה ליום ראשון, זה תשלומין. חל ט' באב בשבת, אפשר לצום בשבת, אז דוחים את זה תשלומין, כמו שערית שתיים, תשלומין, גם פה תשלומין. יכול להיות שזה לא תשלומין. באותה שנה נקבע הצום ליוד באב. בגמרא, תענית בדף כ"ט, אמר רבי יוחנן, אם הייתי שם בתקופה של חומבן בית המקדש, הייתי קובע את התענית שתשעה באב ביום יוד באב. הייתי באותו דור, הייתי קובע התענית ביוד באב, שרובו של אחל נשרף ביוד באב. ורבנן, מה שקראו בזמנו תענית בתשעה באב ולא ביוד באב, בתר תחילת הפורענות אזלינן. האש ניצת ביום תשעה באב לעת ערב. לכן קבעו תענית ביום תשעה באב. אבל הוא אומר רבי חנן, אם הייתי שם, הייתי קובע את זה ביוד באב. למה? כי רובו של אחד נשרף. אז אפשר שאם חל בשבת, באותה שנה, הנה כן הם עושים את התענית ביוד באב. זה החקירה, עכשיו תשמעו כמה נפקא מינה יש בחקירה הזו. קודם כל, החקירה הזו כתוב אותה באחרונים. במנחת חינוך, מצווה שין יוד גימל, הוא חוקר את החקירה הזו. שוד דברי מלכיאל, הגאון המערשם, לפני 100 שנה, האדמו"ר מסוכותשוב, באבני נזר, שעות ענרו תשובה, נין ונכד לחתם סופר, שוט משני הלכות, ציצי ליעזר, חזון עובדיה, כתבו את זה האחרונים, את החקירה הזו. ויש נפקא מינה. מה הדין קטן שהגדיל בימים האלו? בשבת, הוא היה בגיל 12, לא היה בר מצווה, הלילה, ליל י"ח בתמוז, הוא נעשה בר מצווה. הוא נולד בי"ח. לא משנה באיזה שעה הוא נולד. לפני 13 שנה, לא עכשיו, כן? לא משנה בשעה, נולד בשעה 6, אחרי צהריים, 7 אחרי צהריים, או בליל י"ח. זה נקרא במצווה מיום שהוא נולד משעת צאת הכוכבים. ספק בין השמשות, צאת הכוכבים, זה ודאי, זה נקרא במצווה. יש שאילתות דרב חי גאון, לפני 900 שנה יותר, הוא כותב שמונים מעת לעת. הוא נולד בשעה 6 אחרי צהריים בי"ח, עד 6 אחרי צהריים הוא נקרא קטן, בשעה 6 הוא נקרא גדול. דווקא מילה, רוצים להתפלל מלחה גדולה, צרף אותו למניין? לא, הוא לא מצרף למניין. עדיין לא הגיע 6 בערב. הוא לא יחידי בדבר. כך כותב גם כן מארי ברונה. תוספות, ראש השנה, בדף י' למעלה, משמע גם כן, כמו שאותו דרב החי גאון. שמונים מעת לעת. גם הרדבה, גם סובר כך. שמונים מעת לעת. הלכה לא כך. כולם יודעים הלכה, כמו שכותב הרשבש, כמו שכותב התשבץ, כך מבואר ברשבה, כך מבואר ברלבן, במאירי, ועוד הרבה ראשונים, שמונים מיד בלילה הוא נעשה, צאת הכוכבים, נעשה לבר מצווה. לא מחכים מעת לעת, לא כמו שכותב הרב החי גאון. כך פסקו האחרונים. יש בהלכות עדות, בחוש המשפט, סימן למדי. ילד קטן, הוא לא יכול להעיד. כולם יודעים. הגיע לגיל בר מצווה, הוא יכול להעיד. לא ידוע, הביא שתי שערות, לא הביא שתי שערות. יש חזקה דרבה. זה חזקה אלימתה. המגן אברהם אומר בדאורייתא, בדרבנן, להלכה פוסקים בין דאורייתא, בין דרבנן, זה חזקה אלימתה. הגיע לגיל 13 שנה, וכשר לעדות. עכשיו הוא נולד בשעה 6, בדידים פותח בבוקר. קוראים לו לעדות, הוא עכשיו בר מצווה. מתי נולדת? בשעה 6? תחכה עד 6 תבוא להעיד. אין דבר כזה. קבעו כל האחרונים, הבית חדש, הסמה, השח, התז, כולם כותבים, התז כתב את זה בלכות שליח ציבור. עם יכולות שליח ציבור בסמן נון גימל. גם מגן אברהם, גם עלייה רבה, כתבו את זה בסמן נון גימל. ואילו השח והסמה כתבו את זה בחוש המשפט, בסימן למדי בלכות עדות. ברגע שהוא נולד בי"ח, מהלילה כבר הוא קשר לעדות, הוא כבר מצטרף למניין, גדול לכל דבר. לא מחכים לשעה שנולד. לא חוששים בכלל, אפילו לחומרה, לא חוששים לשעה הזו. גמרנו. הלכה לא כמו השלטות. תמיד יש איזו דעה בפוסקים. אז כל דבר נגיד נחוש לזה, נחוש לזה, אין הדבר סוף. תופסים כמו שנפסקה ההלכה וגמרנו. אז לפי זה. הקטן הזה נולד ביום י"ח בתמוז. אמרתי, לא משנה השעה שהוא נולד. בלילה הוא נעשה לבר מצווה. אם נגיד שזה תשלומין, בשבת עצמו היה קטן, והוא היה פטור מתענית, אבל מה תשלומין? פטור מהתפילה, פטור מהתענית, אין תשלומין. אם נאמר שעקרו חכמים את הצום מי"ז בתמוז והעבירו את זה לי"ח בתמוז, או מ"ט באב לי"ט באב, אז אמרנו, עקרו את הצום, מה אכפת לי מה שהוא היה בי"ז, מה שהוא היה בט' באב? הוא היה קטן, צד היה פתור. אז עכשיו עקרו את הצום, העבירו את זה לי"ט באב, העבירו את זה לי"ח בתמוז, אז זה יהיה חייב. הנה, זה דווקא מנה פשוטה. דרך אגב, איפה כתוב בתורה שבמצווה זה בגיל 13? אולי 12. היום עושים עבירות גם בגיל 12. אז איפה כתוב בתורה שבגיל במצווה זה? יש לנו משנה, פרק א', סוף פרק א', מסכת אבות. מ-13 שנה למצוות. הראש כותב בתשובה בכלל ממי, הלכה למשה מסיני, שבגיל 13 אדם נעשה לבר מצווה. זה בכלל השיעורים. שאמרו השיעורים, כזית, כביצר, כל השיעורים יתנו בהלכה משה, טפח, מלכה משה מסיני, גם זה, בכלל השיעורים, זה 13 שנה. רש"י מפרש אחרת, במסכת אבות, וגם בנזיר בדף כ"ט, רש"י מפרש אחרת. כתוב, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, איש חרבו. מה זה איש? לוי היה באותו שעה בגיל 13 שנה, והתורה קרא לו איש. משמע, 13 שנה איש. פחות מזה לא נקרא איש. זה רש"י כותב. פלפלים על דברי רש"י הרבה, איך לומדים קודם מתי מתן תורה, לא לומדים מתן תורה, אז רק רמז או לא, פלפלים. יש לנו עוד תשובת הראש, הלכה למשה מסיני. על כל פנים, גיל במצווה, אדם חייב במצוות מדאורייתא. חייב במצוות כל היום, מצוות דאורייתא, מצוות רבנן. אם זה תשלומין, את לא צריך לצום. אם זה עקרו את הצום, הנה חנמי, חייב. הזכרתי שבוע שעבר בשיעור, שדעת האחרונים, בראשם העלייה רבה, פרי מגדים, החיי אדם, ביאור הלכה ועוד, שילד קטן פטור מלצום ביום צומות אלו, אפילו תשעה באב. היה איזה דיין אחד, שמע אותי, אומר לי, רב, זה היה לי חידוש. אני כל שנה הייתי מחנך את הבן שלי שיצום כמה שעות, עושים חשבון כמה שעות, והבן היה מגיע לבית ספר והיה משוויץ, צמתי עד 12, צמתי עד 1. מה להשוויץ? איך להשוויץ שהוא מצפה לגאולה? מה מחנכים? רש"י בחגיגה, דלת עמוד א' כותב שכל העניין של חינוך להרגיל את הקטן במצוות. תראו לעצמכם, הוא לא היה מתרגל במצוות, פתאום הגיע הגיל במצווה, יאללה, תחיל למצוות. הוא היה מתבלבל, היה חוטף אלם. לכן צריך לשכן לחנך אותו, תתרגל, תרגל. להרגילו במצוות. כאן אנחנו מרגילים אותו לטענות באבילות, אנחנו מאמינים שיבוא משיח צדקנו. שואלים אותנו אחרי 120, ציפית לישועה? היה פעם הגאון חכם בצון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, שאנחנו מתקרבים ליום השנה שלו, הוא פרסם שהמשיח צריך להגיע לפני פסח, ומי שיש לו חמיב גר בבני ברק, שלא יעשה לבני ברק, ומשיח יבוא לירושלים יבוא. שם בני ברק מחמירים הרבה, פה בירושלים יבוא המשיח צדקנו. והיו הרבה אנשים, הלכו ושאלו אותו בשיא התמימות, הרב, באמת יבוא המשיח? כן, כן, יבוא המשיח, בפסח יבוא המשיח. הרבה חתנים חדשים עשו ליל הסדר לבד, לא עם אבא שלהם בני ברק, למה? פחדו, יבוא המשיח. בסוף לא בא. מרן שאל אותו חכם בציון, פגשת באיזה חתונה. רבי בן ציון, מי גילה רזה לבניי? אתה יש לך רוח הקודש? שיבוא משיח צדקנו עכשיו? אבל לא, ראיתי שאנשים כבר התייאשו, כבר לא מצפים לגאולה, רציתי לעורר את הציבור שצפו לגאולה בשביל זה. הרב חייך אמר לו, אבל לפעמים זה לא טוב, לפעמים זה יכול לגרום שהתייאשו אחר כך. אבל מה שהוא עשה בעיקר, לעורר את העניין, ציפית לישועה, ציפית לגאולה. ילד קטן צריך לחנך אותו שיבוא משיח צדקנו, וכל הימים האלה יהפכו לששון ושמחה, אז מה לחנך אותו? שיצאו בתשעה באב? לכן כתבו כל האחרונים, כמו שהזכרתי, אליה רבה, פני מגדים ועוד, שילד קטן לא מחנכים אותו. על הבוקר שהוא קם, כוס קפה וחלב, כמו שהוא רגיל כל בוקר, אחר כך חוזר, כותב רמה בפנו, שצמצם לו את האוכל. לא לאכול פרוסה עם שוקולד, או פיצה, לצמצם לו את האוכל, יאכל לחם ומים. איך אפשר? בקושי הוא אוכל את זה עם שוקולד, יאכל לחם ומים, הלכה לא כמו רמה בפנו. אלא הקטן אוכל, אוכל כמו שהוא רוצה. אז קטן פטור מתענית. ביום שבת הזו הוא היה קטן עדיין. הלילה הוא נהיה גדול. אם זה תשלומים, אז גם מחר הוא פטור. ביום ט' באב הוא היה עדיין קטן. נולד בי' באב, נולד. בי' באב, אם תשלומים, פטור. אבל אם עקרו את הצום ויעבירו את זה ליוד או ליוד ח', הנה כן המי חייב. זה נפקא מינה אחת, תכף נחזור אליה. נפקא מינה שנייה, יולדת. ידוע, 30 יום אחרי הלידה, אין דין שלה כמו חולה שאין בו סכנה ופטורה מלצום. ביום הכיפורים צריך שיהיה חולה שיש בו סכנה, רק אז הוא פטור מלצום. אבל לא ביום הכיפורים, בשאר הצומות, במקום צער לא גזרו חכמים, במקום חולי לא גזרו חכמים. אדם קוראים לו לבוא לעבודה ביום 17 בתמוז, והוא עובד בחום היום בבניין. היום ברוך השם אנחנו היהודים כבר לא עובדים בבניין, מביאים סילים בפנים, אדם פה מביאים כל מיני פצופים, מביאים שהם עשו את כל הבניינים האלו, ועובדים בחום היום. קשה, היהודים קשה להם לעבוד בחום היום. יודע שאם לא ילך לעבודה יפטרו אותו. איפה פרנסה? פרנסה זה החיים של האדם, אי אפשר בלי פרנסה. אדם יכול, אז הוא הולך לעבודה השעה 12, 1, חום היום, הוא לא יכול, רוצה לשתות מים. אם הוא לא ישתה מים, חף שלום יכול להתעלב, יכול לאבד נוזלים. יש שכתבו שישתה לסירוגין, לשיעורים, כמו שעושים בכיפור, ישתה קצת, עוד קצת, עוד קצת. הוא יכול להסתדר. ישתה קצת, קצת, הפסקות, יכול להסתדר. יעשה כך. אם קשה לו, שעה באב, אנחנו לא מצריכים לאכול לסירוגין. כיפור מצריכים. לא בדיון דרבנן. בעיקר הדין, יכול לשתות כמו שהוא רוצה. עכשיו, ברגע הזה הוא נקרא אנוס. ברגע הזה הוא לא ישתה, חף שלום יכול לאבד נוזים, יכול להתעלף וכדומה. כל שכן, אדם שהוא חולה, שנפל למשכב, שפטור מצומות האלו. יולדת, 30 יום בגדר חולה, פטור מתענית האלו. ה-30 יום נגמר בשבת. עכשיו, הערב נגמר 30 יום. מחר זה 31. היא צריכה לצום מחר בבית הזו או לא? תלוי בחקירה שאמרנו. אם זה תשלומין, שבת היא הייתה פתורה. היא הייתה פתור 30 יום ללידה. אז היא פתורה. תשלומין, מה אמרת שלומין? אני פתורה. יכולה לאכול. אם זה עקרו את הצום מזין, שמו את זה ביוד ח', אותו דבר גם לגבי ת' ויוד באב. בת' באב היא הייתה בתוך 30 יום ללידה. ליל יוד נגמר 30 יום ואז 31. אם זה תשלומין, אז היא פתורה, כי עצם החיוב זה מתשעה באב. היא הייתה פתורה ביום הזה, הייתה בתוך 30 יום של הלידה. אם זה נעיקר הצום ונקבע ליום יוד באב, נקבע ליוד ח' בתמוז, אז זה עכשיו משהו חדש. עכשיו 31 כבר יום, את צריכה לעצום. הנה, עוד נפקא מינה בחקירה שלנו. נפקא מינה שלישית, האם יש השנה הזו שבוע שחל בו תשעה באב או לא? אתם יודעים שיש לנו שלושה זמנים. יש י"ז בתמוז עד ראש חודש, יש חודש עד שבוע שחל בו, ויש בשבוע שחל בו. שבוע שחל בו זה הכי מחמירים. אנחנו לא מסתפרים, אשכנזים, יש שלא מסתפרים כבר מי"ז בתמוז, אשכנזים. בחור ישיבה ספרדי שנמצא בישיבה אשכנזית, עדיף שלא יסתפר ולא יתגלח. מה, בגולה חתן בין אבלים ילך? עדיף ככה, לא צריך להתעקש. יהיה שם, הוא הולך לשיבה אשכנזית, אם יתנהג בדבר הזה, אין בזה איסור, אם יחמיר, מה יש בזה? יעשה כמו שהם עושים, שלא יספר ולא יתגלח. יש ביניהם שלא מתרחצים, לא יודע ממתי, מראש חודש, יוזיין, איך אפשר. זה קשה מאוד. באירופה, בסיביר, אירופה, שם היה קר, אין הרבה שמש. אולי היה אפשר, בזמנם, לפני 300-400 שנה, אולי היה אפשר, או כל שכן זמן הראשונים, אפשר לא לתחץ כמה. היום איך אפשר? פה בארץ, ארץ ישראל, יש בפרט שיש חום באוזון, ויש חום יותר חזק. אז איך אפשר שאדם לא יתרחץ? זה בלתי אפשרי. אנחנו מסתפקים בשבוע שחל בו. שאז לא מתרחצים במים חמים. מים קרים מותר גם בשבוע שחל בו. דו של מים קרים, או מקווה של מים קרים, או בריכה של מים קרים, מותר גם בשבוע שחל בו. חוץ מתשעה באב, שזה אסור. ומים חמים, רק בשבוע שחל בו. בכל הימים מהם, מותר. חתונה, אנחנו הספרדים, עושים חתונות מי"ז בתמוז עד ראש חודש אב. מראש חודש אב, מפסיקים, לא נושאים נשים. גם זה, לא מעיקר הדין, לא נשם למילתא. זה מנהג. דווקא מנה, חתן שלא קיים פריה וריביה. הוא מסורתי, לא חזק בירת שמיים. אין עושה דם מוסר כל היום. אז הכל חף שלא מתקשן. פעמים מתירים לו, לא משנה, ספרדי, אשכנזי, פעמים מתירים לו חתונה אפילו אחרי ראש חודש אב. זה צריך רושם הנישואים, צריך שיקול דעת. מי בא אליך? אתה רוצה שיחמיר במנהג, לא נשם למילתא, ואחר כך יעשה איסורים יותר חמורים? יש כל את העניין. אבל באופן כללי, ידוע שאנחנו עושים חתונה גם בי"ז באב, תמוז. מרן, זכר צדיק לברכה, תמיד היה רגיל לספר פה במקום הזה משהו שינוי ברבנויות. עד שהוא נהיה רב ראשי לתל אביב, כל הרבנויות בארץ היו עושים כולם מי"ז בתמוז אין חתונות. גם לספרדים, חתן ספרדי, כלה ספרדיה, והם קיבלו הוראות הרמה, כאילו רואות מרן הבית יוסף. אז למה אתה להכריח אותם? אבל ככה, היה החלטה בכל הרבניות, כל המועצות הדתיות, לא רשמים נישואים, מי"ז בתמוז. אחרי זה היה לחץ גדול, ואז היו צריכים לדחות החתונה, אלול, תשרי, אם לא אחרי זה, יש לחץ גדול. כשהרב הגיע לתל אביב, רב ראשי לתל אביב, בשנת תשכ"ט, כ"ט, 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 אז שהוא נבחר לתל אביב, הוא שינה מיד את ההוראה הזו. למה לקוף אותנו לעשות כמו חכמים אחרים? כל הכבוד לרמה. היה רבן של ישראל הרמה, מישהו בחר שלום לפגע בכבודו של הרמה, וקיבלנו רואות מרן, קיבלנו רואות הרמה. המרן אומר שכן אפשר להתחתן, רק כמו שחודש אב לא. הרב שינה את זה. וקמו נגדו, היה אחד בתל אביב, מראשי העסקנים של הספרדים, אחד מיוון, לא משנה מי זה עליו השלום. הוא, דווקא הוא ספרדי, הוא כתב בכתבי ועשה פנה, איך הרב משנה מנהגים, זה משנה מנהגים, משנהגים. מה שהנהגו מעיקרה מדינה פרחה, למה ככה הנהגתם? למה ככה להכריח את הספרדים לעשות כמו מנהגי אשכנזים? כל הכבוד, הם ככה נוגעים באשכנזים, בסדר גמור, שלא התחתנו, בסדר. אנחנו הספרדים עושים חתונה מיוזיין, ומאז הרב שינה את זה, היום זה נכנס חזק מאוד. היה ישיבת מועצת הרבנות הראשית לישראל, עכשיו בשנים האחרונות, אנחנו החלטנו על זמנים מסוימים, עשינו רשימה מדויקת, ליל עשרה בטבת, תחתנים או לא, ליל עוזר מתמוד, תחתנים, עשינו רשימה מדויקת, כל הילה מתנו שאנחנו לכל מועצות דתיות, מתי לרשום. חלקנו לפעמים ספרדים ואשכנזים, לא רק זה, הכתובות שהיו נותנים ברבנות הראשית, היו כתובות של אשכנזים. השבוע אני הייתי באיזו חתונה בכפר חבד, תמיד חכם אחד, ואני רואה את הכתובה, חזי לכי מדאורייתא. אני ככה פוסק הרב מחבד. אמרתי, מכל הכבוד, אדמו"ר מחבד, אנחנו לא פקפקים בגדלותו, אבל יש לנו מרן הבית יוסף, שהוא גדול מכולם הבית יוסף. הוא כותב שזה כתובה דרבנן. אתה כותב שאתה חזי לכי מדאורייתא, זה שאתה פסול השטר הזה. איך אתה כותב דאורייתא? איפה הקניין? קניין נעמד לחתן, איפה הקניין? איפה נשבע שבועה חמורה? לדעת מרן הבית יוסף. באבן עזר, סימן קורס המכתב צייף מבב, מרן כותב שנגעו להשביע תחת החופה, שבועה חמורה, איפה? איפה וכנדה לבן החתן? אבל יש בכתובה. לקחתי את העת ומחקתי את המילה הזו מדאורייתא. אומר לי, הרב ציר קיום? הוא אומר, לא ציר קיום, זה טעות, מה ציר קיום הדבר הזה? זה פשוט. לדעת מרן זה דרבנן הכתובה. האמת הוא שגם בצבא ככה היה פעם. היו כותבים כתובות כמו אשכנזים, מדאורייתא, ולא כתוב שבועה חמורה. שנבחר הרב הראשי לצהל החדש, הרב אייל קרים, תמיד חכם, קראתי לו אצלי, אתה תגיד, למה אתה עושים כתובות, וכולם חזי לכי מדאורייתא, ואיפה שבועה חמורה? צריך לעשות את מה שלנו, של הספרדים, בית יוסף. ולרב המתכ"ל והאלופים בצבא, לא הבינו את זה, כתובה לספרדית, אשכנזי, אבל תסביר להם, מה זה לא הבינו, תסביר להם, תגיד להם מה הדבר, מה אתה שזה, נשנה, אז הרב יתן לי נוסח. מיד כתבתי לו נוסח של הכתובה בצורה מדויקת, כל מה שכתוב לפי הנוסח שלנו לספרדים. ברוך השם, הוא עשה עכשיו כבר כמה שנים כבר, כן? כמה שנים כבר יש כתובה לספרדים וכתובה לאשכנזים, עין מם, דות המזרח, והרגיל זה אשכנזים, שבאים להירשם בצבא, להתחתן בצבא, והרב של הצבאי מסדר קידושין, צריך לברר מי זה. אם זה חתן הספרדי, אפילו מקלה אשכנזיה, זה לא משנה, הולכים אחרי החתן. דרך האישה הולכת אחרי הבעל. הלך מנוח אחר אשתו, רק מנוח הלך אחר אשתו. זה הולך למחרי הבעל. אם הבעל ספרדי, קודים חזי לכי, סתם, לא מדאורייתא. וקודים שבע שבועה חמורה, וקנין לנו יד החתן. ברוך השם, הוא שמע לנו, עשה כתובה עם ציורים ככה יפה, לספרדים, ושלנו יותר יפה, לספרדים ואשכנזים, עשה כתובה יפה, והשם היום נותנים. בא הספרדי להירשם נשיאים, נותנים לדבר הזה. גם לגבי ז' בתמוז. הרב שינה. היה כמה דברים, היה מצע עשירה למשל, לא הסכימו שפנים ואופן לעשות מצע עשירה בארץ. למה? מרן מתיר, למה תכפו עלינו? דעת הרמה לעשות. טוב, צריך טוב, קשה לאוכלי קוטניות, קשה לאוכלי מצע עשירה, שתתמה בית יוסף. אבל למה לכפות? כל אחד ואחד, מישהו חשב פעם לכפות אשכנזי לעשות כמו מנהג הספרדים? חס ושלום. והאשכנזים רוצים ביד רמה, גם לא ישמעו לנו, כן? אז דעת הרמה, גם הפוך ככה. כל אחד ואחד, עד שבו משיח צדקנו, כולם יעשו כל אחד מנהג אבותיו. זמני. עוד מעט, צפים לגאולה, לפני תשעה באב. יבוא משיח צדקנו, יתקיים בנו, ויעשו כולם אגודה אחת, כולם כמו דעת מרן יעשו. אבל בינתיים, האשכנזים כמו דעת הרמה, והספרדים כמו דעת מרן. למה אמרתי כולם כמו דעת מרן? בגלל שאני ספרדי, לא, לא בגלל זה. בגלל שמרן היה אמר הדיאטרה, בגלל התשובה של מרן בהפקת אוכל בסימן המבית כמה כמה בטיל. אתם לא קיבלו את זה, הולכים כמו פנים מהירות. יבוא המשיח, יפסוק כמו דעת מרן, כמה כמה בטיל, יעשו כולם כמו דעת מרן. בפרט בדברים האלו, שדבר שמנהג זה. לכן, התחתן. סיפר לי שבוע איזה בחור, בחור ישיבה אחד, שהוא רוצה לקבוע חתונה בימים האלו של זין תמוז, הראש ישיבה שלו קרא לו, מה, אתה רוצה לקבוע מזין תמוז? מה, למה לא? הספרדים עושים, שולחן ערוך. טוב, תעשה מה שאתה רוצה, אני לא מגיע לחתונה. אז הוא שתק, חשב לוותר עליו, לא חסר רבנים. אז הוא ראה שהוא מוכן לוותר עליו, קרא לו עוד פעם. לא רק אני לא בא, כל החברים לא יבואו. הוא פחד. פחד החתונה על חרד שעבר. למה? בשביל מה? למה תכפר אותו? לא רק זה, הראש הישיבה האשכנזי, הוא צריך לבוא לחתונה ולחתן את הבחור הספרדי, אפילו שהוא אשכנזי, וגם נרקוד לו, לשמוח עם החתן. הם נהגו שלא מתחתנים בי"ז בתמוז. אנחנו לא נהגים בדבר הזה. כל אחד מנהג אבותיו. לא רק זה, עוד הלכות. צריך להגיד לראשי ישיבות האשכנזים, תלמידי חכמים, אנחנו מכבדים אותם. אבל תדעו, חתן ספרדי, תעשו כמנהג הספרדים. תעשו לו שבועה חמורה, תעשו לו. מה אתם מבטרים על זה? זה דעת מרן, זה הרדבה, זה מריקש, זה אחידה. זה כל הפסקים שלנו כך כתבו. לא, להכריח אותם. לא תעשו שבועה חמורה. תעשו חדר ייחוד. למה? כותב שער המלך שאנחנו הספרדים לא עושים חדר ייחוד מיד. רק אחר כך, אחד בלילה. כך כותב מרן החביב, כנסת הגדולה. כך כותב בירום ושמעון. ככה מנהג אבותינו בידינו. אני מעיד, הגאון, רב שלמה זלמן אוירבך, הוא סידר קידושין לכמה מהאחים שלנו. הצעירים. הוא סדר להם קידושין, והוא ברך את הברכות, ברוך אתה מונאי. הוא לא אמר נוי, אז הוא שומע כעונה. כאילו שהחתן אומר, מה החתן נגיד נוי? זה לא טוב, לא יוצא ידי חובה. לכן הוא היה מברך בפתא ספרדי, ברוך אתה מונאי. כל הברכה, כל מה שצריך לברך, היה מברך את זה בפתא ספרדי, היה מברך את זה. ממנה ילמדו, היה אחד מפוסקי הדור, היה חשוב מאוד, גאון עצום. וכך הוא עשה. לבוא לחתונה שלך, זה מעשה שלא יעשה. לכן אנחנו הסועדים מתחתנים מי"ז בתמוז ועושים חתונה הכל כרגיל. טוב, אז אמרתי, מראש חודש אב אנחנו לא מתחתנים, נכון? מה הדין, השנה אם יש שבוע שחל בו או לא? לגבי לא חתונה, זה לא נפקא מינה, לגבי תספורת, לגבי להחליף את הבגדים, לבוש בגד מכובס, אפילו לחבס, לשים בארון, גם כן עשו בו שבוע שחל בו. מה הדין השנה? אם נאמר שעקרו את הצום מתת באב ושמו את זה ביוד באב, אז זהו, השבוע הזה שלפניו, זה לא חל בו. יום ראשון, זה שבוע שחל בו. יום שני זה כבר יוד א' אב. דרך אגב, כל הדילים שיוד באב, אין השנה. למה? כי זה כבר יוד א' כבר. מוצא את יוד, מוצא את הצום, זה יוד א' כבר. אז אין את הדילים האלו. אבל לפי זה יוצא שאין שבוע שחל בו. אם נאמר שזה תשלומין, זאת אומרת, הצום הוא בשבת. תת באב, הצום הוא ביוד זין בתמוז. השבוע שלפניו זה חל בו תשעה באב השבוע. רק לא יכולים לצום בשבת, אריהו דרב יעלה, לכן צמים ביום ראשון. אבל זה שבוע שחל בו. אז כל השבוע אסור להחליף את הבגדים. גביים ולבנים, כל שנה בשנה מותר להחליף. גם בשבוע שחל בו, חוץ מתשעה באב. למה? כי זה כבוד הבריות. אבל בגד העליון, חולצה, מכנסיים, דברים אחרים, לא מחליפים לבגד מכובס בשבוע שחל בו. אם נאמר שזה תשלומין, אז השבוע הזה הוא כן שבוע שחל בו, אז יש שבוע שחל בו. אם זה נעקר, אין שבוע שחל בו. אתם רואים? הנה, עוד נפקא מינה. איזה נפקא מינה זו? שלישית. נפקא מינה רביעית. יש ברית מחר ביום ראשון. האם בעלי הברית, מי זה בעלי הברית? אבי הבן, מוהל והסנדק. יכולים לאכול מחר או לא? ותלוי. אם הצום הוא נקבע ליום י' באב, י"ח תמוז, אז זה צום, כמו צום רגיל. אז לא, לא יכולים לצום. הידוע שכותב הרדב"א, שלא יבוא עשה של יחיד וידחה של רבים. זה משהו של רבים, צום. של יחיד יבוא וידחה, ולכן בעלי ברית וחתן תוך שבעה משתה, צמים בימים האלו. זה כשזה חל ביום רגיל. אבל כשזה חל בשבת ונדחה ליום ראשון, תלוי בחקירה שלנו. אם נאמר שזה נעקר הצום ועבר ליום ראשון, ליוד באב או יוד חל בתמוז, אז זה כבר נקרא צום ביומו, אז אבי הבן חייב לצום. אם נאמר זה תשלומין, כלומר עיקר הצום היה בשבת, בתת באב, בי"ז תמוז. משלמים את זה, לא יכולים לצום, תשלומים ביום ראשון. אז השלומים, הנה לכם אפשר להקל על אבי הבן, המוהל, וחתן, לאכול ביום הצום הזה. הנה, עוד נפקא מינה. יש הפוסקים דנו, ידוע שראש השנה שחל בשבת, אסור לתקוע בשבת. לא תוקעים, תוקעים ביום השני. מה הדין? מי שעבר ותקע בשבת ראש השנה, קיים מצווה או לא קיים מצווה? יש אומרים, חיים עקרו לגמרי את המצווה הזו. אותו דבר גם פה. מי שהתבבל, לא בקיא בהלכה, עכשיו חזר בתשובה, ככה התלהב, מגיע יוצא מתמוז, יאללה, צם בשבת. מגיע תת ואה בשבת, צם בשבת. מגיע מוצא שבת, רואה כולם על הרצפה. מה קרה? צום. אני כבר צמתי בשבת. עשה טעות, מה אתה לא יודע? אם יחל בשבת, אנחנו נדחים את יום ראשון. עלה לו הצום? עכשיו שהוא צם בתשעה באב או לא? סוף סוף הוא צם בתת ואב. תלוי. אם עקרו חכמים את כל הצום, והעבירו את זה ליום ראשון, אז גמרנו, עקרו, אז לא קיים שום דבר. כמו לגבי שופר, שהזכרתי. אם זה תשלומין, והוא צם עכשיו בשבת, עבר וצם, לא צריך תשלומין. עדיין פלא שחרית, נעשה מלחה שדיים, בשביל מה? לכאורה, עוד נפקא מינה. אז כמה אמרתי? שישה נפקא מינה בחקירה שלנו. עכשיו בואו נראה מה ההלכה בנפקא מינה. לא עושה פיפול באוויר. חקירה עם נפקא מינה, מה ההלכה למעשה? לגבי קטן שגדיל, תחנו בזה, נכון? שנייה בר מצווה ביום י"ח בתמוז או י' באב. האם צריך לצום או לא צריך לצום? יש במועד קטן, סוף פרק אלו מגלחים, הראש, מביא בשם רבו המערה מדרוטנבורג. הוא מדבר לגבי אבלות רגילה. ילד קטן שנפטר לו אחד משבעה קרובים, אביו, אמו, אחיו, אחותו, בנו ביתו לא שייך, כן? אבל אחד מהקרובים האלו, מתו, הוא פטור מאבלות. כולם יודעים, ילד קטן, לא מחנכים אותו לאבלות, הוא יכול, אפשר לשלוח אותו לבית ספר, תלמוד תורה. לא עושים את זה, מבחינה רגשית זה לא מתאים. אז משאירים אותו בבית. אבל מבחינת ההלכה, ילד קטן אין לו שום אבלות, שום דבר. הוא יכול להגיד קדיש, עילוי נשמה לאבא שלו, ברא מזכה אבא, אבל דיני אבלות אין לו. כתוב שמקעים לקטן בפני אגמת נפש של הגדולים. כשדולים הוא ילד קטן, מסכם בגיל 10 ככה, בגלל של הקרוע, איזה גזרות יש בדור, זה אגמת נפש של הגדולים. אבל הוא עצמו לא חייב בשום דבר. אין חינוך. מאמינים שלא משיח תקנו, ויהיה תחת המתים. אז מה אבלות יש? הפוך, יהיה תחת המתים. לכן אנחנו לא מחנכים אותם באבלות. ככה הלכה נפסקה. מה הדין? נגיד אחד הקרובים שלו נפטר ביום ראשון. יום רביעי, יום חמישי, קטן הזה נעשה בר מצווה. האם מעכשיו יצריך לנהוג שבעה ימי אבלות או לא? זה מחלוקת בין המערה מרוטנבורג לבין הראש. מהמערה מרוטנבורג, מעכשיו צריך לנהוג שבעה ימים. מיום חמישי נהיה בר מצווה, מליל חמישי תנהג שבעה ימים. האם יוצאים לפני כן הם יוצאים? שבת הבוקר, ראשון בבוקר, הם תלו מתי הם ישבו. ביום השביעי בבוקר הם יוצאים, הוא לא יוצא איתם ביחד. גדול העיר, גדול הבית, הוא לא יוצא איתם ביחד. כי הוא לא היה חייב בכלל. מתי יוצא גדול העיר, גדול הבית, סליחה, גדול הבית, מתי יוצא? אם ישבו ביחד אבלות, הוא היה חייב בחיובה, רק ננס ולא ישב, לא ישב שבעה, יוצא עם גדול הבית. אבל כאן בכלל לא היה חייב, היה פטור לגמרי. יום חמישי שהוא גדל, אז הוא נעשה בר מצווה, ואז הוא חייב. נוהג שבעה ימי אבלות. כך כותב ברם מרוטנבורג. יותר מזה, הוא מחמיק כל כך, וגם לגבי מניין 30 לאבלות, לא לגבי השכרה. השכרה סופרים 30 מאות תמימות, זה השכרה. אם חל יום ה-30 בחול המועד, עושים השכרה בחול המועד, כן. לא עושים מספדים, אבל את הלימוד, את הלימוד שעושים, ברך ברוך פרי אדמה והעץ, עושים את זה, בחול המועד עושים את זה. או ברגל עושים את זה, 30. לגבי דיני 30, תספורת, כל הדיני 30 האלו, זה, או שמיעת כלי שיר, אם זה האחי ואחותו, 30 יום, עשו לו שמוע כלי שיר. אומר המראה, מונים מיום שהגדיל ונהיה בר מצווה. נהיה ביום חמישי בר מצווה, מכאן 30 יום מונים. אבל הוא נפטר כמי לפני כן, נפטר. תעשה לפני כן? לא, צריך להחמיר. זה לפני כן לא היה פטור, שום דבר, היה קטן, כלום. ברגע שנהיה גדול, מי עכשיו נהיה? בא הראש, שמה, שהזכרתי חפר כדו מגלחים, חולק על המראה מרוטנבורג. מה פתאום? בשעה שנפטר הקרוב שלו, הוא היה קטן, היה פטור, הוא הביא את חי את חי, כבר שנפטר, נפטר. מה פתאום עכשיו ינהג שבעה? ולכן הראש סובר, קטן שהגדיל בתוך שבעה ימי אבלות, לא עושה שום דבר של אבלות. הוא גומר את הימים, חמישי, שישי, שבת הבוקר ירוקם איתם יחד, וזהו. לא עושה שבעה ימי אבלות, מחדש. מה שיגדיל, יש לו יומיים, שלושה, את זה יעשה. זה כותב הראש. הוא מדמה את זה, מה שאמרו בגמרא, מסכת פסחים, בדף צדיד עמוד א', קטן שיגדיל בין שני פסחים, פסח ראשון, פסח שני. מי שהיה תמל לנפש, עושה פסח שני, כולם יודעים. הוא יגדיל בין הפסחים האלו, או גר שנתגייר בין הפסחים. גר שמתגייר כפי הדין, קיבל עליו תורה המצוות. אנחנו גם יודעים שיש אומדנה דמוכח. השבוע היו אצלי הרבנים הצבאיים, כל הרבנים הצבאיים. ביניהם גם היו שמגיירים. ודיברתי איתם, אמרתי לבותת, מי שבא אליכם להתגייר, לא משנה מאיפה הוא מגיע. ובני הפן המשמורה, יש חלק מהאתיופים, חלק קטן, שהם קרובים, יש דק, איזה קיבה רחוקה. הדודה, בת, דודה, הסבתא שלו היא התחתנה עם איזה אתיופי, שהוא באמת לא יהודי, יש לו אפילו סימן של צלב. אומנם זה מיעוט, מרן פסק שהאתיופים הם יהודים, כך אנחנו מנהיגים ברבנות הראשית, אבל יש ביניהם שעלו, בשנים האחרונות, עלו גם לא יהודים, זה מציאות, גם הם מודים לכך. לכן הם צריכים בירור יוחסין, הם עושים, ועוד, בכל אחד שבגד היהודי, אנחנו נקבל אותו. וגם מרוסיה, כן, אתם יודעים שמרוסיה יש כמה שהם לא יהודים. הרבנות הראשית אף פעם לא ביקשה בדיקת דימן לרוסים. אין דבר כזה, זה שקר וחזר, מה שאומרים. עושים בירורים, הסבתא יודעת יידיש, לא יודעת יידיש, איפה גדלתם, עוברים את השכנים, עושים, צריך לברר. מה, סתם כל אחד שבוא, בבקשה, אני יהודי, הגיע מאוקראינה, אני כל מקומות, הגיע מאתיופיה, צריך לעשות בירור, שזה יהודי או לא יהודי. אמרתי להם הדיינים של הגיור, אם אתם רואים אחד שבא להתגייר, לא משנה מאיפה הוא, שחור, לבן, מה זה משנה? יש איזה רב אחד, ביקש אישור מאיזה אתיופים, שהביאו אישור שהם יהודים כדי שיכולו לעבוד במסעדה ולבשל שלא יהיה בישול גויים. כמה רעש במדינה, הגישו בגץ עליו. אין דבר כזה אתה עושה. עסקי המשפט הגישו עליו. אני ברבנות הראשית ישבנו ודיברנו בנושא הזה, עשינו החלטה. כל מי שיש עליו איזה צד של ספק, שאולי הוא יהודי או לא יהודי, זכותו וחובתו של הרב של העיר, לברך, לא משנה את הצבע העור שלו. נכון? אפשר להפלות, אם כאלו. אסור דבר כזה לעשות, להפלות. אם הגיע מאתיופיה, אז יש ספק. הגיע מרוסיה, אין ספק, למה? אולי הפוך, למה? מי שיש ספק, לא משנה מה צבע העור שלו. צריך לראות, לבדוק שהוא יהודי. זכותו של הרב העיר הזה, היה לו חשש, היה לו ספקות. אם אין חשש, אסור סתם מטיל עליהם סתם קטן. צריך לקבל אותם בישיבות. לקבל אותם בתלמודי התורה שלנו צריך. הרב פסק שהם יהודים, וגם הרב משה פיינשטיין אומר, צפה לקרב אותם, צפה לקבל אותם. אחר כך לא יקבלו אותם בתלמודי תורה, לישיבות, אחר כך יתקלו, יפכו מכונות אחר כך. אחרי צריך לקבל אותם בתלמודי תורה, לקבל אותם במקומות כאלו, הם יהודים. כשמתעורר זה ספק, ויש, כמו שאמרתי, מיעוט, מיעוט זה מיעוט, כשזה מתעורר ספק, צריך. ואז עושים להם גיור. אני ביקרתי במקום של הגיור, ליד בית שמש. ראיתי איך עושים את כל התהליך של הגיור, איך הם לומדים, עקפתי אחריהם, כל פרט ופרט. אבל יש נקודה אחת חשובה שאני אמרתי להם את זה, שלא שווה כל ההכנות של הגיור בי הנקודה הזו. יש אחד, למד את כל הלכות הגיור, או אחת או אחד. הכל הוא למד, לימדו אותו מה להגיד, הוא בא לתפור לפני הבית הדין, מקבל מצוות, כן. אמרו לו, תגיד שלא, אם אבוא, אחר כך יצלחו אותך. אז הוא כבר יודע להגיד כן. ואתה יודע, אום זה נדימוך, הדיינים יש להם שכל. בטוח, הגר הזה לא יקיים מצוות. איפה הוא גר? בישימור הצעיר, גר באיזה מקום שם. אין סיכוי שישמעו תורה המצוות. זה נקרא אום זה נדימוך. אום זה נדימוך, לא אומרים דברים שבלב אינם דברים. אני אשמח מה שאומר פה. מה אמר פה אמר? כן, מקבל מצוות. לא סומכים על זה. אם אתה יודע, ברור שזה אום זה נדימוך, בדעבד, עברו וגירו, לא פשוט. לעקור גיור, דבר בכלל לא פשוט, יש את איש, קיבלה קידושים מאחר, בכלל לא פשוט. הדבר עניין לכתחילה. לכתחילה צריך שאם מודע למוכח, לא לגייר את הדברים האלו. טוב, גר שמתגייר בין פסח ראשון ופסח שני. לגיור אמיתי, כן? גיור אמיתי, כמו שאמרתי, שומר תורה מצוות, יש חכם אחד כתב בספר שלו, לא צריך שישמור כל המצוות כולם, מספיק שישמור שבת באיזה מידה שהיא. זאת אומרת, תעשה קידוש, אחר כך לים. כן, לקבל אותו גיור. זה מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, דבר כזה. אוי ואבוי. כתוב בשולחן ערוך שקבל מצוות מעכבת, כתוב בשולחן ערוך. כל מצוות. כותב הרמב״ם, מודיעים אותו מקצת מצוות קלות, מצוות החמורות. אז הוא הבין את הרמב״ם, מקצת מצוות. הוא הבין את הרמב״ם, איפה השכל שלך? הרמב״ם מתכוון להגיד, בשעה שהוא בא לטבול, מודיעים לו, תדע, יש שבת, יש נידה, יש איסור ויתר, כשרות. מגיעו לכל אחד, יגידו לו, יעמוד כמו חסידה רגל אחד, כל כדור לא טועף, אי אפשר דבר כזה. לפני כן, הם למדים אותו לפני כן. שבא לגייר, מודיעים אותו מקצת מצוות קלות, מצוות מאוד חמורות. אבל שיקבל מצוות, מקבל את כל המצוות. גר צדק שיקבל את כל המצוות כולם. חוץ, נגיד, מנשואה בשבת. הגיור שלו לא מועיל, גמרנו. צריך לקבל כל מצוות כולם. טוב, התגייר עכשיו פסח ראשון לפסח שני. מביא קורבן פסח שני או לא? תלוי. אם זה תשלומים, פסח ראשון הוא לא יכול להקריב, תשלומים. אם זה משהו חדש, משהו חדש. אם תשלומים, הוא היה גוי בפסח ראשון, הוא היה קטן בפסח ראשון, הגדיל אחר כך, התגייר אחר כך, הנה חנמי, לא צריך פסח שני. זה דברי רבי, רבי נתן חולק. ולא זה, עקרו חכמים, התורה עקרה את הדין של הפסח הראשון, עשתה את הפסח שני למי שהיה בא בדרך, או מי שהתגייר, או מי שקטן שהגדיל. אתה רואה, יש את היסוד הזה, של אם זה תשלומים, כמו תשלומים, או שזה דבר חדש. אותו דבר גם פה. אומר הראש, אני מדמה את זה לפסחים בדף צדי ד', קטן שיגדיל, תשלומים לראשון, ופטור לעשות פסח שני. גם פה. הקטן הזה תשלומים, ולכן ממשיך עוד יום ומיים, עושה אבילות, זה עולה יותר. הוא חלק על הרב שלו. מרם רות בוגע רבו. מותר לתמיד לחלוק על רבו, באיזה אופנים. לא ככה בשבו לחלוק תמיד. אלא באיזה אופנים? מותר לחלוק. ומה הקידושין? בדף למד עמוד ב'. אפילו רב ותלמיד נעשים כואבים זה לזה. כשמתקחים בינינו בלימוד, אפילו רב ותלמיד, לא מביא ראי כאן, זה נראה מכאן. עת והב בסופה. אפילו רב ותלמיד, מותר לחלוק. יש בגמרא בשבת, בדף קוף קף א', עמוד ב', לגבי הריגת צירעה בשבת, או קינים בשבת, מחלוקת רבה, רבה חלק על אבא שלו, רב אבו, סליחה, רבונה. רבונה היה אבא של רבה, והוא חלק על האבא שלו. איך אתה חלק על אבא שלך? רבונה, מותר. אם יש לך ראייה, אתה חלק את דקה של תורה, מותר. גמרא בעירובין, בדף י' אמרה אומרת, רבי יוסי חלק על אבא שלו, רבי יהודה, בחדה, פליג עליה בחדה, ומסכים אותו בחדה. איך פליג בחדה? זה אבא שלו, זה גדול בתורה. מותר. עוד, בגמרא עירובין, לב, למד ב', שם כתוב, רבי, חלק על אביו רשבג, לגבי לתרום שלא מן המוקף. כותב שם שהוא חלק על אבא שלו, רשבג, חלק עליו. בראש שנה, בהתחלה, בדף דלת עמוד ב', לגבי יסוד בלתי אחר. רבי שמעון, אמר זה הלכה, בר בי לעזר ברבי שמעון, חלק על אבא שלו. הנה, גמרא מפורשת. עוד, בגמרא בבא מציעה, בדף זין עמוד א', רבי, פלוקטה, זה רבי ורשבג, שניים אדוקים בשטר. מה זה? זה הבן שלו, איך הוא חלק עליו? הנה, אפשר לחלוק. עוד, קידושין למתחת. איסור חדש בחוץ לארץ. נוהג או לא נוהג? רבי אלעזר חולק על אבא שלו, רבי שמעון. הוא המקל מלון, לא נוהג, חולק על אבא שלו. אתה רואה מכאן שאפשר לחלוק, כדקה של תורה. פסקי מערי, בעל תמד הדשן, סימן רש למתחת. הוא כותב מפורש, שאם ההוראות ברורות כדברי התלמיד, ואחי אז לה צורתה דשמעתה, מותר לבן לחלוק על אביו, והנה רבנו הקדוש, לא חלק על אביו, אבל רבו, רשבג, היה גם אביו וגם רבו, והוא חלק על רבנו הקדוש, מותר. רבה, באלף, שכזו אומרים רובה, רבה באלף, חלק על רבו, רבה, שהוא היה רבו, הראש, חלק עכשיו פה, אמרתי לכם, על מערה מרוטובוג, היה רבו מובהק, כך כתב גם הרדבז, הרמה, ביורד יעב, סמן רש מבית, פוסק, מותר לתלמיד לחלוק על רבו, כשיש לו הוכחות וראיות לכך. עצמות יוסף, קידושין דף למד, מה שהפך הזכרתי. גם הוא כותב, שהאבא והבן יכולים לפלפל ביניהם, שם כתוב, לא יסתור דבריו, בן לא יסתור דברי אביו, לא יגיד לו, לא רק שלא יסתור, לא יסכים איתו. אבא שלו יש לו ויכוח עם איזה מישהו. אבא, אתה צודק. מה אתה, מי אתה שתגיד את אבא שלך, אתה צודק? זה אבא שלך. לא יסתות דבריו, ועסקים דבריו. אני מיני מילדי עלמה, אומר עצמת יוסף. תביא כמה ראשונים. אבל בדברי תורה, מותר לבן לפפל עם אביו, ואם המסקנה כמו הבן, פוסקים כמו הבן. גם כן פתחי תשובה בסימן רשמם, לחות כיבוד אביהם, הוא מעתיק, מעתיק את זה להלכה, את עצמת יוסף הזה. היעבץ כותב, מותר לבן לחלוק על אביו, בתנאי שמביא ראיה ברורה לדבריו שאין עליה תחייה. שאם בלי ראייה הוא כותב, אפילו על חברו ממש אסור לחלוק, אז על אבא שאסור לחלוק, שמסתם חולק ככה מהר, אז אפילו לבן. המעניין שהשח, בדבר שפתי כהן, מחמיר בזה. סימן רש מבית. הוא כותב, לא יהיה קל בעינינו, התנאים והמוראים, רבר, שמעון, רבי אלעזר, חלקו על אבא שלהם, היו גדולי עולם. הדורות שלנו, האחרונים, מתי היה השח? כמעט 400 שנה. מאות שנים. אומר, בדורות שלנו, כל שכן אנחנו, זה היה מתאים יותר היה. אומר, בדורות שלנו, צריך מאוד להיזהר בדבר הזה, ולפי דעתו, אסור לבן לחלוק על אביו, ואסור לתמיד לחלוק על רבו. הוא מעתיק את הרמב״ם בפרק א' מלכות תלמוד תורה, שכותב כך, אני התקתי את זה אצלי, ואין לך כבוד גדול מכבוד הרב, ולא מורה ממורה הרב. אמרו חכמים, מורה רבך כמורה שמיים. בגמרא בסנהדרין דף קי"ט כתוב, כל החולק על רבו כחולק על השכינה. לפיכך, אמרו, כל העושה מריבה עם רבו כעושה מריבה עם השכינה. וכל המתרעם על רבו כמתרעם על השם. וכל המערער אחר רבו כאילו מערער אחר השכינה. מי זה רבו? כוונה רבו מובהק, תמיד זה הכוונה. מה זה רבו מובהק? שרוב חכמתו ממנו. לא אמר לו א', ב', ג', ד', ככה יש אומרים, הלכה לא כך. אלא רוב ההלכות המציאות, הוא יודע את זה עם הרב הזה. או מתורתו, ספרים שלו, חזון ובדיה וכדומה, או בעל פה שמאמנו שיורים. למד אצלו. זה נקרא גדול הדור, זה יש דין כמו רבו מובהק. אפילו הלכה אחת לא למד ממנו. אבינו גדול הדור, דין כמו רבו מובהק. וכותב, כל המערער אחר רבו כמו אחר השכינה. עוד הוא כותב, תלמיד, אל יורה הלכה בפני רבו, אלא אם כן הרחוק ממנו, ג' פרסאות. נגד מחנה ישראל, לא יודע, גבעת שאול, לא יודע איפה, עד שיגיע פרסאות רחוק, אני יכול לחלוק על רבו, שיתן לו רבו רשות. כל זה מביא את זה השח, ולכן הוא פוסק שאסור לתמיד לחלוק על רבו. אבל אני רוצה להדגיש, בין לשח, בין לכל האחרונים, כשהוא חולק עם שכן, עם סברה. השבוע היה איזה מישהו, איזה רב אחד, לא משנה מי זה, שכתב איזה תשובה, כתב שוט, ספר, והוא רוצה הסכמה. הביאו את זה לאיזה חכם אחד, תעבור על זה, אני רוצה לבקש מהסכמות מהרבני הדור, תביא לי, תעבור על זה. מסתכל, אחת התשובות, אני מסתעף סוגריים מרובעות, כן? כתב תשובה שמה, מה מברכים על במבה, שהכל הוא אדמה. הוא מביא את הגמרא בברכות למתחת, האי תרימה, תמרים שמאחם לגמרי, וחתם בורא פרי העץ. רש"י כותב, מאחם לגמרי, מאחם קצת. משמע, לגמרי, שקונה בדורו. ואילו הרמב״ם כותב, תמרים שרוצים את הגענים, וריסקן לגמרי בידו, לגמרי, וחותו בורא פרי העץ. תמרת הדשן פוסק, כמו דעת ראשי, שקונה בדורו. מרן והרמה, לדעת מרן, תמרים שמאחן לגמרי, ועשאן כמין עיסה, לא יודעים מה זה בכלל, כמין עיסה, וחתם בורא פרי העץ. הרמה חולק, פוסק כמו רש"י, כמו תמרת הדשן, שקונה בדורו. נכון, קיבלנו רואות מרן, כך כותב מרי עייש. קיבלנו רואות מרן. אבל בן איש חי כתב, גם ברב פעמים חלק א', לגבי לדר, וגם בבן איש חי, הוא כותב שאנחנו אומרים סבל נגד מרן. כיוון שמרן אמר העץ, והרמה אומר שהכל, תברך שהכל. מעתיק אותו הקף החיים. אותו חכם, שהוא רב, לא אזכיר את שמו, פני הכבוד, אבל הוא מפורסם. כתב בספר שלו, הנה קף החיים, הנה בן איש חי, והלכה שקונה את דברו. לכן, במבה שקונה את דברו. מביא את זה לחכם שעבור על זה. אומר לו, מה, אתה לא מכיר את הספרים של, של מרן? הרב הביא שם מגן אברהם, הביא אבן העוזר, הביא כמה פוסקים גדולי אחרונים שכותבים, כל שהוא לא משקר בברכתו, לא אמרים על סבל. מה זה סבל? אולי יהיה ברכה לבטלה. ספק ברכות, תקל, אל תברך. ברכתי על התמרים האלה המרוסקים, או פרה, תפוח אדמה. ברכתי על זה בורא פרי אדמה. שיקרתי בברכתי, זה לא יצא מהאדמה, איפה יצא התמרים? על כמיים ופטריות זה שקר. אם בירחתי האדמה, לא יצא, כי זה יצא מהאוויר. לכן, לא יצא ידי חובה. אבל התמרים, אלו, זה יצא מהעץ. בירחתי את זה בורא פרי העץ, ושיקרתי. אומר המגן אברהם, וזה לא אמרינן סבן. כותב את זה בתחילת סימן רשבית, לגבי בוסר, כותב את זה. הסכימו אותו, הרבה אחרונים, סיום מגן אברהם. אתה לא מכיר שככה כותב בחווה דעת? לפי זה יוצא, תמרים שמאחם, מחתם בורא פרי העץ. עוד דבר, ענה לו, מה ענה לו? מה, אני שבא לשמוע לחווה דעת? אני חייב לשמוע לו, לא, אני חולק עליו, מה הוא אמר ככה? אמרו שאני בכלל לא ידעתי חווה דעת, אז מה אתה חולק? אני חולק, מה אתה חולק? מי אתה? מה אני חולק? אם הייתי רואה את זה, ויש לך ראייה נגד, יש לי ראייה, חולק, מה, מותר לחלוק, מותר לחלוק, טיפש, זה מותר לחלוק דבר כזה, מותר דבר כזה, בלי להסתכל לדעת. מה לבעוד, מה אתה מדמה את זה לבמבה? מה זה קשור במבה לדברים שמאחר, זה צפי דינים, אומרים אשכנזים, שתי דינים נפרדים. כותב רבנו ירוחם, זה לפני 700 וכמה שנים, אחד מהראשונים. כל דבר שאי אפשר לאכול אותו, אלא על ידי ריסוק או הניפוח וכדומה, ברכתו כפי שצריך, אדמה או העץ. בתמרים, אחת יכול להיות זה כמות שהם, אני מרסק אותם, זה הוויכוח. בבמבה, איך עושים את זה? מגגירי תירס של פאפקורן. אי אפשר, מי ייקח פאפקורן ועושים הפה שלו ככה שלא נפחו את זה, לשבר לו השיניים. זה לא ראוי לאכילה. רק על ידי שמרסקים את זה, עושים את זה כמו גגירי סוכר, יש צינור ארוך, חם, 100 מעלות חום, נכנס כל הגגירי התירס האלו תוך הצינור, וסגור, סגר למדבר, מכאן ומכאן. אין איפה לברוח, נעשה את העגול הזה, נמצא במבה. ואז יוצא מהצינור, הבסיס זה גגירי הסוכר. כל סוגי הממבה, כולם. לא יתכן שיהיה בסיס של הממבה מתירס הרגיל, רק מהגגירים האלו. זה יוצא כמו איזה נחש, יש מעברי מסתובב, חותך אותם, חותכות, יש למעלה מפזר עליהם את החמאת בוטנים, ממש סמיך, שגם זה עצמו, עצמו אדמה, והכל נעשה ככה. זה רבנו רוחה מפורש. תומת הדשן, בסימן כפתת כותב, בסמים שחוקים, עם דבש, ביחתם כמו בור פרי אדמה, ביחתם. מי אוכל בסמים היום? מריחים את זה במוצא שבת, מי אוכל? אבל עשו את זה יחד עם דבש, ואוכלים את זה, ביחתם, בורא פרי אדמה. כי לא ראוי לאכילה, בלי זה. כסף משנה, לגבי סוכר, גם כן משמע ככה. חיי אדם, בכלל נון א', מפורש ככה. ונביאור הלכה, ככה משמע. הוא לא ידע כלום מהפוסקים האלו. לא חיי אדם, לא רבנו, טוב, תחפש, אתה כותב שוט, נכון? אתה רב עיר, אתה. אז תחפש, אתה כותב שוט. אז תראה מה, 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 מה כתוב בפוסקים האלו. שאמרו לו את הדברים האלו, מה יש, אסור לחלוק? מה לחלוק? בכלל לא ידענו מה חולק. זה נקרא דקה של תורה, לחלוק. עוד השבוע סיפרו לי על חכם אחד, שהוא מרבה לחלוק על הרב. אז הנהג שלו סיפר לי, אומר, אני הייתי לוקח אותו מקום למקום. והייתי רואה שאומרים לו הלכה בשם הרב, הוא לא בסוגיה, הוא לא בעניין בכלל, שום דבר. מיד איפך מסתברה. לא יכול להיות, אין לבר כזה. הרגע בעל הבית מחפש. הרב תמיד הביא את שני הדעות, נכון? פוסק עם הדעה השנייה, תמיד. אומר, מאות מקומות אחר הוא עשה. כל מקום. שומע הרב פסק, מיד מחפש להגיד, איפך מסתברה מהרב. מה יגידו אחר כך? דקה של תורה, לדקה של תורה, יש להם איזשהו שיטתיות. פעם מרן אמר לי על אחד מהרבנים שחוקים עליו הרבה, מתידע, יש מזל שלא כתוב עשרת דיברות באבי עומר, יכול גם על זה, יכול גם על זה. אחר מה יגידו אחר כך? יגידו דקה של תורה. מה שכתוב שתמיד בן יכול לחלוק על אביו, תמיד יכול לחלוק על רבו, זה אחרי התבוננות. ועל הרבה רבותיי, אני בדקתי וראיתי, כשבן חולק על אביו, או תמיד חולק על רבו, על הרבה אני ראיתי, הרב צודק, האבא צודק.
האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף. כל חי תמיד.